אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. משרד הבריאות רוצה, אבל משרד המשפטים עוצר. ראש הממשלה רוצה ככה, אבל החליפי ככה וככה, לא לפני שיהיה ככה. ובין כה וכה, הדרכון הירוק עוד תקוע בגרפיקה, ולתעודת המתחסן על דף A4 אין באמת עדיין שום תוקף חוקי. אז שוטר טוב לכל מי שיוזם, הוא מקבל עליו אחריות וקובע כללים ומפרסם אותם, וגם אם אין עדיין להם גיבוי חוקי שלם, יותר ויותר רשויות מקומיות ומפעלים, משרדים ומוסדות חינוך מודיעים, לא מחוסן, לא נכנס. ולכן יותר ויותר סרבני חיסונים יבינו שלא יכריחו אותם בכוח, אבל בהדרגה יוכלו בעיקר להישאר בבית ולקבל פיצה מתחת לדלת. ומי שיתעקש לא להתחסן גם אחרי כל אלה, יהפך אט אט למנודה. כמו המצורעים שהיו הולכים פעם עם פעמון כדי להזהיר מפניהם, רק שבימינו לא יהיה צורך במסכה צהובה כדי לסמן אותם. הרי הם מתגאים בסרבנותם. בבניין ידעו ולא יעלו איתם במעלית. בשכונה יצאו מהמכולת כשהם ייכנסו, יעברו למדרכה השנייה כשהם יתקרבו. כי הציבור הרחב והשפוי זכאי להגן על עצמו.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. הסנאט האמריקאי זיקה את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, והאפקט שניסו הדמוקרטים להשיג יפעל עכשיו באופן הפוך נגדם. אני אומר את זה אחרי שצפיתי בשבועיים האחרונים בכל החומרים המזעזעים שהוצגו במהלך משפט האימפיצ'מנט. אין לי מספיק מילים לתאר מה הלך שם. את גודל הפלצות של האירוע עצמו, את הטירוף של מי שהוביל אותו ושימש אז כנשיא. הבעיה היא שאם אין לך רוב הנדרש להדחתו של האיש, עדיף שלא תלך למהלך כולו, כי עכשיו הדמוקרטים נשארו עם הסימפתיה, וטראמפ יפצח במסע גוולד על העוול שנגרם לו ועל צד המחשפות שנוהל נגדו בזמן שהמציאות הפוכה. בקיצור, באו לקלל ויצאו מברכים, באו להתחזק ויצאו מוחלשים. בוא, קצת הגזמת. מה עוד תעשה, תסמן? אולי פשוט עוד קין.
לא, אז אני אמרתי, לא, לא צריך.
נרצה את אוזנם.
לא צריך.
אתה מבטר על ה... מה אני אגיד לך? אנחנו שוב מוצאים את עצמנו, לצערי הרב, באותה דעה. וחבל. זה לא דבר שצריך לקרות יותר מדי פעמים. אבל כן, אני חושב שמי שלא מתחסן, עוד פעם, לא צריך להטיל עליו מס, כן? אבל ברור לי שאני לא מוכן שמורים שלא חוסנו ילמדו, ואני לא מוכן שאנשים שלא חוסנו, כשיפתחו את התרבות, ייכנסו להופעה, או יעלו על מטוס, וכו' וכו', נורא פשוט, לא?
כן, נהגי אוטובוס.
מסעדה? אגב, זה מאוד מזכיר מהשנים, אני לא צוחק.
ממש כך, ממש כך, משום שלכאורה יש לאדם זכות על גופו לקלקל לעצמו את הריאות, לעשות לעצמו סרטן, אין בעיה.
כן, אתה יודע כמה זה עולה לטפל בו אחר כך 20 שנה?
נכון, אבל okay. ברגע שאתה אומר בחלל סגור בן אדם מעשן והופך אחרים למעשנים פסיביים, פה זה כבר לא זכותו על גופו, פה הוא פוגע באחרים. לכן זה דומה מאוד.
נכון. טוב, תשמע, שאלתי משאל.
Oh.
התחלואה יורדת, מה עושים עם המסחר? זה הוויכוח הנוכחי. ממתינים, ביבי צודק, זו האפשרות הראשונה. פותחים בזהירות, גן צודק. והאפשרות השלישית, קודם מערכת החינוך. ואני אומר לך שאני בשבועיים שלושה האחרונים מתגבשת בי ההכרה שהנזק לילדים הוא עצום. הוא אי אפשר עוד לשער אותו בכלל. זה לא שאני אומר, בואו תפתחו הכל, כן? אני פשוט מתחיל ללמוד את זה גם בחוץ וגם בפנים, וזה נורא והיום.
כן, זה הרבה מעבר לזה שהם מפסידים חומר. בדיוק. זה החלק הקל של העניין.
זה בדיוק, זה הכי פחות מטריד אותי עבר. אני כל החיים רק הפסדתי חומר בלימודים. ועל המסגרת עצמה וכו'. טוב, תגיד לי רגע, על מה לא נדבר היום?
הקונגרס האמריקאי לא הצליח לגייס שני שליש להדחת טראמפ, סוף ידוע מראש שבסופו הוא זכאי.
משרד הבריאות מזהיר מפני הרב אשרוב, הבעיה שעוד אין חיסון נגד הרב אשרוב.
גנץ פנה ליושב ראש הקרן הקיימת לישראל כדי למנוע רכישת קרקעות מערבים ביהודה ובשומרון. גאולת אדמה, מי חשב על רעיון מוזר כזה?
צהל עדכן כללי ההתקהלות לאור שיעור החיסונים הגבוה בצבא, אין מגבלה בחוץ, 50 בחלל סגור, למעט בדואים בצאלים, תנועה חופשית.
כבר השני מתוך 44 הנדבקים בתשנית הדרום אפריקאית חולה קורונה שהחלים. יש סיבה לדאגה מסוימת.
הסכם להספקת גז מישראל לתחנת הכוח בעזה, הם ישלמו ברקטות.
אחרי שהערבים הרסו חלקית את מתחם מזבח יהושע, מועצה אזורית שומרון שחזרה ושיפצה אותו בפעולת בזק. שכוח.
אוקלנד, ניו זילנד הוכנסה לסגר. טוב, יש שם כבר 3 מקרים. יקים הניו זילנדים האלה.
גילה גמליאל הורתה לעצור לפי שעה הקמת מתקן שריפת פסולת ליד הבית שלי. תמיד הרצתי אותה.
ליד הבית שלך?
כן, באזור השומרוני הטוב. רצו להקים מפעל ענק לשריפת אשפה.
אני אבקש ממנה לשקול שוב. אגב, מה שלא אמרנו בסוף, ישראלים שתקועים בחול, בלי אפשרות לחזור ארצה, מופנים לדובאי. אין לתאר, פשוט אין לתאר. טוב, בוא נגיד שלום למי שאין לי מושג מה הוא יעשה אחרי הקורונה. מתן חודרוב, חדשות 13, אהלן.
שלום לך. אהלן חברים, לי דווקא יש לא מעט תוכניות ליום שאחרי.
כן, לכולנו.
תרשו לי, כן.
תגיד, ספר לנו מי נגד מי למען השם. ועכשיו, אגב, למי שהפסיד, בימים האחרונים יוצאים כל הזמן הקלטות מתוך הישיבות האלה. היום גנץ ונתניהו בעצם אמרו, בואו נדלג על השלב המביך הזה, והקליטו סינקים מה הם כאילו אמרו בישיבה, רק שיהיה לנו יותר נוח.
ואגב,
גם איכות יותר טובה.
הסינקים שהם הקליטו הם על ההקלטות שדולפות. כלומר, גנץ מאשים את נתניהו, אתה זה שמדליף מתוך הישיבות, זה מזכיר לי את צוק איתן, גם אז כשקיינתי כרמטכ"ל בממשלתך,
מצאתי
מסמכים ודיונים, כן, אותה מצגת מפורסמת שדלפה בעיתוי רגיש של כלי התקשורת, ובעצם גנץ מאשים את נתניהו באחריות להדלפות מכוונות ומגמתיות מתוך ישיבות הקבינט, שפוגעות באינטרסים של ישראל במאבק שלה עם המגפה, ומצד שני נתניהו מאשים את גנץ בכך שהוא מסרב לכנס את הממשלה ביום שלישי הקרוב כדי לדון בתוכנית המענקים שלו, של נתניהו, שגובשה עם שר האוצר כץ. נזכיר, בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרד ולחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, נתניהו מעוניין לאשר בין היתר מענק לכל אזרח עד העשירון השביעי, הגדלה של המענקים הקיימים לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים ועוד ועוד, לזה גנץ מתנגד. אז בעצם כל החלק הראשון של ישיבת הקבינט הזו מוקדש להתנצחות, שלא לומר התכסחות, של נתניהו נגד גנץ, ולהפך מי אחראי למצב העגום. וכמו שהבחנתם נכון, הסיפור הזה קורה כבר מול מצלמות דולקות, ויוצא בזמן אמת באמצעות הדוברויות הרשמיות של שני המנהיגים, כשהם בעצם הולמים זה בזה בפתח ישיבת הקבינט. ככה זה נראה שם.
ועל מה המחלוקת בעניין פתיחת המסחר? הלא יוצר, עושה רושם ששניהם בעד פתיחת המסחר, השאלה רק מתי וכמה?
נכון, לדעתי המחלוקת בנושא הזה סמנטית, והיא נובעת יותר מאי האמון בין שני האישים מאשר מסוגיות מהותיות שנותרו במחלוקת. גנץ היה מעוניין להקדים את לוחות הזמנים לפתיחת המסחר, להחזיר באופן מיידי את האיים הירוקים של התיירות בים המלח ובאילת, לאפשר אולי לקניונים ולשווקים הפתוחים להיפתח שבוע לפני התוכנית הקיימת של משרד הבריאות, להטיל סגר מלא בפורים כדי למנוע אירועים המוניים, כמו קריאות מגילה בבתי הכנסת שמנוגדים...
מה שחנוכה עשה לנו בזמנו.
לא, זה היה פורים לפני שנה.
סליחה, פורים, נכון.
אם אתה זוכר, פורים...
גם חנוכה, אבל...
הוא האירוע הטראומטי שהפך את הקורונה למגפה שהתפשטה בכל הארץ. שבועיים אחרי פורים התחלנו לראות את המספרים יוצאים מכלל שליטה בפעם הראשונה במה שהפך לגל הראשון. במשרד הבריאות דרשו מיוזמתם לבטל כמעט את כל אירועי פורים, כולל גלויאדות, מסיבות. קריאות מגילה לאפשר בקפסולות של 10 אנשים בתוך בתי כנסת עם מחיצות מהרצפה עד התקרה שימנעו ערבוב. החשש הוא כפול, א', שזה לא ישמר, וב', שזה לא ייאכף. ולכן אומר גנץ, אני דורש סגר מלא בפורים, כמו שעל הציבור הכללי בישראל אוסרים פעילויות מסוימות, כך גם שומרי המצוות ייתנו את חלקם וימנעו אפילו מהביקור בבתי הכנסת. נתניהו בעניין הזה חייב להישאר מתואם עם השותפים החרדים שלו, ש"ס ויהדות התורה, והם כנראה לא יזרמו עם ביטול מוחלט של אירועי החג, גם אם כן יסכימו לצמצום משמעותי, וכאן זה עומד, פחות או יותר, כל מנהיג פונה לבייס שלו, כל יור של גוש בממשלה פונה לקהל שהוא צריך לרתום עכשיו לעזרתו, וכמו שאתם רואים, עושים פה הרבה פוליטיקה, ומעט מאוד קורונה בינתיים, כן? כי יש...
למרות שאם זה יהיה כמו הסגר הנוכחי שאנחנו יוצאים ממנו, כנראה שהם יצליחו לחיות עם זה, כי המצב באמת לא נורא.
כן, המצב לא נורא במובן הזה שרואים ירידה בשיעור הנבדקים החיוביים, רואים ירידה ארוכה במקדם ההדבקה, ירידה במספר המוחלט של המאומתים, כמובן שהחיסונים נמצאים בעלייה, גם אם עלייה איטית יותר מבעבר, כן רואים את מספרי המתחסנים גם במנה הראשונה וגם במנה השנייה עולה. מצד שני, החשש הוא שהמוטציות יעשו אלימות יותר, במיוחד כאשר יופעל נתב"ג, ובשלב הראשון משרד...
זהו, תגיע לנתב"ג, כי גם פה יש ניוז, מפעילים אותו עד 4,000 איש.
כן, תראה, התאריך הרשמי להשבתת נתב"ג נשאר כרגע עד שלא יקבלה החלטה אחרת 21 בפברואר, אבל ההחלטה המסתמנת היא כן לפתוח את נתב"ג לקבוצות קטנות בין 2,000 ל-4,000 איש, והשאלה היא איך לכפות את הבידוד הביתי על מי שישובו מחול, כי הדרישה של משרד הבריאות היא חד משמעית בידוד בית של 10 עד 14 יום, והנתונים מעידים שכשליש מהמבודדים לא נשארים בפועל בתוך הבית, אלא יוצאים ומתערבבים באופן שעלול חלילה לגרום גם למוטציות מחול להתפשט, ואז בוחנים האם להצמיד איזה אזיק אלקטרוני או אפליקציה סלולרית אחרת שתטריע, ממש תטריע בפני השלטונות בכל פעם שבה אתה יוצא מהבית. והאם אפשר להסתפק רק באפליקציה שתתקן בנייד שלך, שאותו אתה כמובן יכול להשאיר בבית ולצאת לאן שבא לך, או שיש ממש צורך באביזר דיגיטלי שאתה תישא אותו על גופך לאורך כל תקופת הבידוד, וכמובן שמתעוררות כאן תחושות מאוד לא נוחות של פגיעה בפרטיות, של אח גדול, של חדירה לרשות הפרט.
ארגי הציע מקודם, אתה לא שמעת מתן, כמו עם המצורעים שעליהם פעמון.
כן, מסכת צהובה.
טוב, בקיצור, הבנו אותך.
אני מבין גם שסוף סוף יש קשר עם הממשל האמריקאי החדש, הם צעקו עלינו למה רק אל על עושה טיסות חילוץ.
טוב שיש קורונה, אחרת מי יודע מתי הם היו מתקשרים. בשורה התחתונה, תוכנית היציאה של הפרופסור אש כנראה תאושר, היא כוללת שני צעדי פתיחה, אחד ב-23 בפברואר, אחד ב-9 במרץ, זה אומר שאם נעמוד ביעדים פחות מ-900 חולים קשים, 95% מחוסנים מעל גיל 50, אנחנו אמורים לחזות בפתיחתו המלאה של המשק הישראלי עוד לפני הבחירות. אם לא נעמוד ביעדים האלה, והם די קשים להשגה, תחשבו על זה, 95 מכל 100 איש מעל גיל 50 עם חיסון במנה ראשונה ושנייה ועוד שבוע, כדי שיהיה מוגן, אם לא נעמוד ביעד הזה, אז לכאורה משרד הבריאות יבוא וימליץ לעצור את הפתיחה, ותגיע שעת המבחן הגדולה של הדרג הפוליטי, האם רגע לפני
הבחירות... כי גם שם זה פוליטיקה, הרי נתניהו מאוד ירצה שהכל ייפתח לפני הבחירות, ואחרים פחות ירצו, ואני מרגיש כמו בסרט, שכחתי את שמו, לפני כמה ימים הקרינו אותו, לקום אתמול בבוקר, של מישהו שכל בוקר קם ביום האתמול, באותו יום וחי אותו מחדש. מתן חודרוב, תודה.
תודה רבה.
יושב ראש ארגון רופאי המדינה, מנהל היחידה לנוירו כירורגיה ילדים בשיבא, דוקטור זאב פלדמן, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
נדמה לי שאתה קצת מפזר טיפה מים קרים על ההתלהבות שלנו מסוף הקורונה, אם אני קורא דברים שאתה אומר, זה שלוחצים לפתוח הכל, וזה עוד עלול להביא סגר רביעי, המצב משתפר, אבל הוא לא כזה טוב כפי שמתארים אותו.
תראה, מי ש... נכווה ברותחין נזהר בפושרין, כי מה אנחנו רואים? יצאנו כבר פעמיים מסגרים, וזה מתחיל ככה שלמשרד הבריאות יש תוכנית מאוד מסודרת של רווחים של תארים של שבועיים בין יציאה אחת ליציאה השנייה, ואז בדקה שיצאנו, הפעלנו את התוכנית של השלב הראשון, מתחילים הלחצים, ואז השבועיים מתקצרים ליומיים, לשלושה, וכל השלבים מתכנסים לכאוס מוחלט ולחוסר סדר, ואנחנו ראינו את ההתלקחות המחודשת של המחלה.
לצערי התיאור שלך ממש הייתי... נאמן למציאות. השאלה היא אם אתה לא מייחס משקל גדול יותר לעובדה שיש כבר 2.5 מיליון איש שקיבלו את המנה השנייה.
א', אני מאוד שמח, ואני מאוד מקווה שנתקרב לשלושה מיליון, אנחנו באמת בהישג בלתי רגיל, וצריך רק לחזור ולשבח את כל המעורבים בעניין. הבעיה היא כזאת, שא', ההגנה היא ממש לא טוטלית, ב', האחוז האלה שעדיין לא מחוסנים הוא עדיין גדול, וגימל, אם ביום חמישי כולנו היינו בשמחה רבה, שמענו שירדנו מתחת ל-1,000 חולים קשים, אנחנו היום כבר על 1,025. כלומר, המצב השתפר לרעה במהלך סוף השבוע. יש לנו עלייה אצלנו, אני בשיבא, יש עלייה במספר החולים המונשמים.
והכי גרוע, ירידה בגיל של הקשים.
ואנחנו, הגיל של הקשים, החיסון פועל בצורה מדהימה, ואני קורא פה לכל אלה שמאססים לשמוע טוב טוב מה שאנחנו אומרים. מי שהתחסן מעל גיל 60, שזו הייתה קבוצת הסיכון הכי גדולה, רסיסי אחוז נפגעו ומתו לאחר החיסון, 4 מתוך אלפים. ומתחת לגיל 60, אף אחד עדיין לא מת, ואני מקווה שגם לא ימות.
פלדמן,
כלומר, החיסון כל כך יעיל במניעת תמותה, כך שהקריאה היא באמת רוצו ובואו להתחסן.
אני רק כשירות ציבורי רוצה לחזק אותך בציוץ של דרור מבורך מהדסה, מדד הדסה, הבוקר 100, עלייה שוב, נקווה שעקב הסוף שבוע והיום יתאפשר לשחרר, אבל אולי תגובה להלוויות ההמוניות, צפינו. בכל מקרה, השמחה קצת מוקדמת, יציאה מסגר עם 1,000 חולים קשים, היא מסוכנת, תמונה מלמד תל אביב אתמול, הרוב ללא מסכות, האופוריה לא טובה לנו. זה בדיוק מה שאתה אומר, זאת אומרת, זה
בדיוק.
פחות או יותר עמדת הרופאים המקצועיים בשטח, זה, היא העמדה הזו של יותר זהירות.
אנחנו חיים את זה, תראה, אנחנו היינו עכשיו ברצף מאוד ארוך של עומסים בלתי רגילים על הצוותים. אנחנו רצינו והתחלנו קצת לשחרר אותם למנוחה, לתת להם חופשות מרוכזות, ולא רק לרופאים, גם לאחיות. אנחנו פתאום רואים שאופס, זה חוזר אלינו מהר מדי, ואולי לא נצליח לשחרר את כל האנשים שנמצאים בתעלות ונלחמים לחופשות שאנחנו רוצים, אם לא תהיה יציאה מבוקרת. ולכן אני עוד פעם קורא לפוליטיקאים, יש, קיבלתם החלטה, תעקבו אחריה, אל תרוצו קדימה, תחכו ל-23 לפברואר, תעשו את השלב הבא. אני קורא לכל אחד מאיתנו שיעקב אחרי ההנחיות הבסיסיות, אתה יודע, לא נפגשת, לא נדבקת, אבל אם נפגשת, תעטה מסכה, תשמור על ריחוק ואל תתקהל. התמונות האלה באמת של ההתקהלויות, המסיבות, הברים, בסוף אנחנו נראה את הגלים מהר מאוד, כי המוטציה הבריטית כנראה מדבקת מאוד.
אבל תשמע, קודם כל תקן אותי אם אני טועה, יש כבר מספיק הוכחות שפייזר למשל מסודרת גם מול הבריטית וגם מול הדרום אפריקאית. הם כבר הודיעו היום שהם לא הצלחו. כן, ברור.
ברגע שאתה מדבר רק על סביב 50% התחסנות בקבוצות הגיל היותר צעירות, ואנחנו רואים את התוצאות ביחידות לטיפול נמרץ, אנחנו רואים חולים בני 45, 46, 47, במצב קשה, שמדרדרים במהירות, וחז וחלילה תהיה גם תמותה בקבוצת גיל הזאת, אנחנו ממש לא רוצים להגיע לזה. בואו, תלכו להתחסן, זה מגן, זה חשוב, ותעשו את זה.
אנחנו יודעים משהו על מספר הזהב של חסינות עדר? כמה אנחנו צריכים להגיע בישראל?
תראה, גדולים ממני אמרו שעד שלא נגיע ל7.5 מיליון מתחסנים, לא נוכל להגדיר את זה כחסינות עדר. עכשיו, המספר הזה כולל גם ילדים. כי יש בישראל אחוז מאוד גבוה ומספר מאוד גבוה של ילדים. יש עכשיו התחלה של מחקרים וסגירה של ניסוי של פייזר על ילדים בני 12 ו-16, זה מודרנה מגיל 6 או 7 עד 12, אסטרזניקה. כלומר, אנחנו בשלב כבר בפאזה שעוד מעט נדע עם החיסונים לילדים בטוחים ונוכל להשתמש בהם, ואז השלב הבא יהיה לחסן אותם. כי זאת הקבוצה שבאמת נפגשת. כל הפעילות היומיומית שלהם.
תגיד, שאלה אחרונה, אנחנו יודעים כבר לכמה זמן טוב החיסון? מתי אני צריך ללכת לקבל תגבור או עוד זריקה או שוואטאבר?
יש לנו מידע על כמה זמן מחזיקים הנוגדנים לאלה שנדבקו וחלו בקורונה בהתחלת האירוע הזה. ואנחנו רואים שגם אחרי 8 חודשים יש נוגדנים, וזה מאוד מעודד אותנו. תאי זיכרון החיסוני קיימים, והיום היה מחקר מבית חולים זי, ויש מדיניות בצרפת שמחסנים את אלה שחלו במנה אחת, וזה עושה בוסט ומעורר את המערכת החיסונית. אז יכול להיות שאנחנו לומדים את זה. אני משתתף כרגע בעצמי במחקר בשיבה שבודק את רמת הנוגדנים שלי בחודשים הקרובים, לראות אם אין איזה ירידה משמעותית.
אתה כמתחסן או כחולה לשעבר?
אני לא כחולה, אלא כמתחסן.
כמתחסן.
כמתחסן, ואני, ואנחנו, תראה, זו מחלה שמה שמדהים בכל השיטה המדעית, ואריה יוכל גם להביע אולי התפעלות מהעובדה, שיש התגייסות עולמית של המדע, של הנתונים, שקיפות, שיתוף ידע, שמביא לתוצאות בלתי רגילות.
גם בתוצאות שליליות, וזה דבר מדהים, כלומר, בדרך כלל אנחנו אומרים, ניסיתי משהו, לא הצלחתי, אז אני שומר אותו בסדר, זה לא מעניין אף אחד. פה, כשאתה משתף גם במה לא הצלחת, זה
חוסך המון זמן
לאחרים.
בדיוק.
טוב, חברים, אתם מודדים אותי, תמשיכו בפרטי, אתם רופאים.
כן, ועוד דבר, אתה יודע, בשורה התחתונה, אנחנו לא ממושמע. האמצעים שפוגעים בפרטיות, אנחנו נאלצים להשתמש בהם, כי אם אני מכיר את המספר שרק 30% מאלה שהיו צריכים להיות בבידוד, אכן נכנסו לבידוד, שזה מספר שערורייתי. וחובה על כל אחד מאיתנו לגלות אחריות גם לעצמו, גם למשפחתו, וגם לסביבה רחבה יותר, ואם אתה צריך להיות בבידוד, תהיה בבידוד.
תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת.
תודה רבה.
תודה,
חברתנו מידיעות, וגם כאן מ-103 ג'ודי, שלום, ניר מוזס, שלום.
שלום לך, שלום. ערב טוב.
וכרגיל, ג'ודי תמיד חייבת ללכת עוד צעד קדימה, ואומרת מי שלא מתנה, לנדות את סרבני החיסונים מהמרחב הציבורי.
ברוך שכן. אני אגיד לך מה המחשבה שלי, בוויינט את היה מהאנשים. אני מדברת עם הורים.
את בקו רע מאוד. שעה את על הקו ולא הצלחנו להבין שאת בקו רע. תזוזי קצת כשנשמע אותך.
אני אומרת, עכשיו אתה שומע?
יותר טוב.
אתה מדבר עם הורים שמסרבים לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר, אוקיי? ואלה ששולחים, הם שולחים כיוון שהם כבר מיואשים ואין להם כוח. אבל תחשוב על זה שהילד שלך הולך לגן או לבית הספר, וההורים של החבר שלו לא מתחסנים, והילד שלהם חולה ומדביק את הילד שלך.
או המורה מסרב להתחסן?
הורים מסרבים להתחסן, הילד נדבק בקורונה, מדביק את הילד שלך שהוא לא מחוסן כי הוא מתחת לגיל 16, ויופי, והילד שלך יכול להיות בבית חולים, יכול לא יודעת מה, יכול למות, בגלל שזה הורה לא אחראי, עם אפס איי-קיו, לא מוכן להתחסן.
אז מה זה, מה זה לנדות? חושבת, כלומר, איפה עובר הגבול? יהיה לו מותר ללכת על מדרכה?
לא,
או אסור לו ללכת על אוטובוס?
אני חושבת שגם אוטובוסים, אני חושבת שאנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה על החיים שלנו, אנחנו במלחמה על הפרנסה שלנו, אנחנו במלחמה על השפיות שלנו, ובמלחמה יש חוקים אחרים. לכן, תתכבדנה הכנסת, תתכנס, ותעביר מיד חוק, שמי שלא מתחסן, לא מדברת על אלה שלא יכולים, מי שלא מתחסן במודע, לא יוכל לשלוח את הילד שלו לגן, לא יוכל ללמד בבית ספר, לא יוכל להיכנס לחדר כושר, לא יוכל להיכנס למסעדה ולעבוד במסעדה, זה מה שאני אומרת, וכולי וכולי.
אני רוצה לפני שאנחנו מנהל,
כי זה רולטה רוסית, פשוט רולטה רוסית.
לפני שנצרף מישהי נוספת לשיחה עם דעה קצת שונה, ומכיוון שאני ואריה בדעתך, אני רוצה להקשות על שניכם, אריה, אולי אתה תוכל לענות על זה. הרי עוד אין שום הוכחה שהמתחסנים לא חולים ומדביקים. זה רק הגרנטי היחיד זה שהם חולים מאוד מאוד קל, אפילו אסימפטומטי. לכן, מה הרלוונטיות בכלל לקטע של לבודד אותם? הרי גם אם התחסנת, אתה יכול להדביק מישהו עם חלית בלי שאתה יודע מזה, לא אריה?
אז בן תספית, תחשוב על בתי החולים, תחשוב על הצוותים הרפואיים שקורפים, תחשוב על הכסף שעולים לנו כל האנשים האלה שמתאשפזים בבתי החולים. תחשוב גם על זה, תחשוב שבישראל מערכת הבריאות כמעט קרסה. אז אם אדם חולה במצב נגיד שנדבק, אז הוא בבית והוא עובר את זה בקלות, והוא לא צריך לטרטר את הצוות הרפואי, והוא לא צריך לפעות מיטה בבתי חולים, כי גם ככה אין לנו מספיק. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב.
יש עוד שתי נקודות בעניין הזה. אחד, שהלא מתחסנים הם אגר לפיתוח מוטציות, כלומר הם מסכנים גם את אלה שהתחסנו בסוג חדש של מחלה, והשנייה זה ה5%. אם אנחנו אומרים שהחיסון טוב ל-95% מהמתחסנים, אז יש שם 5% שעדיין חשופים והם אפילו לא יודעים, ולכן הסיכון הוא גם על רבבות שנמצאים בארץ.
מירב בן ארי, יש עתיד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
נדמה לי שאת, לא שאת נגד חיסון, אבל את נגד ללכת עם זה רחוק.
לא, אני התחסנתי ושכנעתי הרבה ושלחתי הרבה להתחסן, והנה בדיוק אני פה בגינה מדברת עם אמא שלא רוצה להתחסן, והנה אני אומרת לכם, הגישה הזאת של להמשיך ולהגיד לא ניתן להם בית ספר, לא ניתן להם, בוא ניכנס לסופר, זה לא יעבוד. צריך
לבוא. למה זה לא יעבור?
שנייה, ג'ודי, בואי ניתן לה, בואי ניתן לה זה.
תקשיבי, אני רק רוצה לסיים, כי את יודעת שאני בסוף, אנחנו כולם באותו צד. פשוט אני אומרת, זה לא לכנס לכנסת. אני בכנסת ה-20 העברתי בקריאת רומית. אני רוצה להזכיר שעוד לפני הקורונה יש עוד מחלות שמסכנות כאן אנשים. העברתי על כל מה שרציתי זה שיתנו תעודה למתחסנים בבית ספר. גם לזה הייתה התנגדות. תבינו, חיסון זה זכות של אדם על הגוף שלו. אין אפשרות היום בכנסת לחייב לחסן. יש כן מה ש... רגע, רגע, מה כן אני אומרת לך, תקן, רק אבות תקן בחיית ג'ודי. מה שכן אפשר לעשות, זה כמו השיחה שהייתה לי פה עם האמא, אמרה לי גם ככה זה בדיוק אותו דבר, לא מקבלים כלום ומתחסנים. אמרתי לה, זו שזה הבריאות שלך, כן? אבל אם המדינה לא תחליף תקליט ולא תבין שצריך לפתוח למחוסנים, ל2.5 מיליון עם חיסון שני, אנשים לא ילכו להתחסן. ואני יודעת שהבריאות זה הכי חשוב, ברור. אבל וואלה, יש כאן אנשים שכנראה לא סומכים על האירוע הזה. אני לא מבינה, אתם לא מבינים את זה, אבל אני אומרת, הכנסת היא לא הפתרון. היא לא הפתרון. תאמין,
ג'ודי,
הייתי בסרט.
ג'ודי, רציתי לשאול אותה משהו. כן.
אני רוצה לענות לך. אני חושבת, יקירתי, אני חושבת שכמו שאסור לפי חוק לעשן במקומות סגורים, אסור לעשן אפילו בחוץ למסעדות, ואנשים התרגלו לזה, אז אסור לעשן. אז עכשיו אנחנו במלחמה, אנחנו לא במצב רגיל, כל הפילוסופיות האלה וכל ההתייפיפות של היפי נפש על חופש האדם וחורותו וכל החרטה הזו.
זה חוק יסוד, זה חוק יסוד, ג'ודי.
מתוקה שלי, הכנסת צריכה לחוקק חוק. כל מי שלא מתחסן שיחיה...
רגע, לעצור שנייה, לעצור. קודם כל אני...
רגע, תבינו, זה חוק יסוד.
רגע, מרב, יש לנו זמן, שנייה. קודם כל זה דיון חשוב ומעניין. ואני שמח שאת כאן להזכיר לנו שיש חוק יסוד ושזה ערכים באמת מאוד חשובים. אבל, after having said all that, אז זה לא שבא עכשיו האח הגדול וקושר את האנשים ומחסן אותם, אבל תעני לי על זה, מרב, אותה אמא שאת שמה מולה, אם היא תדע שהיא לא יכולה לטוס בקיץ ליוון, שהיא לא יכולה ללכת להופעה של מוש בן ארי, ושהיא לא יכולה לנסוע באוטובוס או להיכנס לבר שהיא אוהבת, זה לא יגיד לה, כי ביני מה את בואו...
מעולה, וטוב שאמרת, כי זה מה שאמרתי לה. והיא אמרה לי, כשיהיה דברים שימנעו ממני את מה, אז בית הסופר שכתב, אי אפשר למנוע מזון וצרכים שסיים, זה לא רלוונטי, אבל כן, שימנעו ממנה לטוס לבקר את הבת שלה, היא כבר בת 50 ומשהו, יש לה ילדה שגרה בניו זילנד, אוקיי? היא לבקר את הבת שלה.
זילנד בסגר עכשיו, כי יש שם שלושה חולים.
שיחה אליי, יש פה בגינה. תקשיבי, ג'ודי, אני מסבירה לך.
זה הבחיות שלהם.
תקשיבי, רגע, אני חייבת להגיד לך משהו. אני שכנעתי אנשים, ממש מהאוזן לקחתי אותם להתחסן. ברמה כזאת, תאמיני לי, אני מתחסנת לשפעת כל שנה אפילו. אני, ועדיין, אני רוצה שאנשים יתחסנו. אז אני אומרת, אל תחשבו איך אנחנו מונעים מהם זכויות יסוד. תחשבו איך אנחנו נותנים לאנשים המחוסנים את החיים שלהם בחזרה.
אני לא מכיר בן אדם שפוי שמרב בן ארי תסתער עליו באוזן והוא לא הולך להתחסן. לא חשוב נגד מה. אגב, אני התחסנתי פעם ראשונה לשפעת השנה, כשאין שפעת. כן, ג'ודי, משפט סיום שלך.
מירב, מה שאת אומרת זה בדיוק מה שאני אומרת. פשוט מאוד, אנשים שלא מתחסנים, אני חושבת שצריכים באמת לפתוח את המדינה לאלה שהם מתחסנים, ואלה שלא מתחסנים, עד שלא יהיה להם שני חיסונים, הם פשוט יחיו ביקום המקביל, לא לתת להם לשלוח את הילדים
חבירות.
עכשיו... לא לתת למורים ללמד בבתי ספר מי שלא מתחסן.
ומה אני, ג'ודי, מה אני אגיד על הגננת שלי? רגע, תקשיבי, הגננת שלי לא התחסנה.
אל תשלחי את הילדים אליה.
הגננת שלך,
תעבירי את הילדה לגן אחר.
שיבואו אליי הילדים.
לארי יש 20 נכדים, הוא יקבל בשמחה, תשמעי, זה אומנם ליד חן אלחמר ומתקן שריפת אשפה, אבל מילא. טוב, ג'ודי ומירב, היה לנו מאוד נעים איתכם.
תודה רבה לכם.
גם לנו, ורק אני רוצה להגיד לכולם, לכו להתחסן, זה הדבר הכי חשוב שיש, נקודת סוף, בלי שום דבר מעבר.
תודה.
תודה רבה.
רן גואטה הוא מנכ"ל התיאטרון הקאמרי וגם שחקן. שלום רן.
שלום וברכה, ערב טוב.
אנחנו מקווים שזה באמת ערב טוב, כי שרי הבריאות והתרבות, אדלשטיין וטרופר, סיכמו שעולם התרבות ייפתח בשבוע הבא בהתאם לאישור התו הירוק. אתם מחכים לזה חודשים, עוד מעט שנה לדעתי, ועדיין אתה לא לגמרי חוגג.
קודם כל זה ערב טוב, אני מאוד שמח על הבשורה, כי הנה תראה, עם הבשורות הראשונות של הקלות, אנחנו נמצאים על סדר היום, וכן, יש איזושהי כוונה לפתוח את מוסדות התרבות, יש תוכנית, אנחנו עדיין עוד לא קיבלנו את כל הכללים הברורים של התוכנית הזאת, אבל אני מאמין שהיום בישיבת הקבינט התוכנית תאושר, ואנחנו נערך, נתכונן, ואני מאוד מאוד מקווה, ואפילו מאוד אופטימי, שכן נזכה לאיזושהי פתיחה, אני לא יודע כמה זמן להתחזיק, הכל תלוי בעם ישראל, עליית התחלואה, שלא יקרה מצב שנסתגר שוב, אבל בוא נגיד, זה כבר מאוד משמח.
ממה שאתה שומע, זה יהיה למתחסנים, או לכאלה שחלו ויש להם אישור?
כן, מדובר על תוכנית שתהיה מורכבת כאי ירוק, זאת אומרת שכל מי שיוכל להיכנס לתיאטרון הקאמרי, יוכל, יהיה או מי שמחוסן, עם תעודת מחוסן, או מחלים, או מי שיביא בדיקת קורונה 48 שעות אחורה.
ומה תהיה תחולת האולם?
תחולת האולם עד 300 מקומות, עם תפוסה של עד 70% מכמות המקומות באולם.
אפשר להרוויח ככה או שזה לא כלכלי?
לא, 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 זה ממש לא כלכלי, אבל כמו שאתם יודעים, אנחנו במשך השנה האחרונה, אמנם
יותר טוב מכלום.
היינו בבתים, אבל נאבקנו, ויש איזשהו סיוע של משרד האוצר שקיבלנו בזכות משרד התרבות ופורום מוסדות תרבות, הצלחנו לקבל סיוע שכן דואג לנו עם הפתיחה להשלים הכנסות של המקומות הריקים, כך שאנחנו למספר חודשים יכולים להיות סוג של מוגנים, אנחנו צריכים לעבוד מאוד יעיל, מאוד חכם, אבל הכי חשוב זה לערך בצורה הכי נכונה וטובה, כדי שנהיה גם בטוחים שהמוקד פנאי הזה יהיה בטוח לקהל, ואנשים בהחלט יבואו. זה דורש מאיתנו גם לעמוד בכללים של הצופים שאמורים להגיע, גם העובדים שלנו מאחורי הקלעים, גם הסדרנים, שירות הלקוחות, כולם אמורים להיות מחוסנים או להביא בדיקות קורונה של 48 שעות אחורה כל יום.
קראתי ציטוט שלך כשאתה אומר, זאת בשורה משמחת, אבל הפתיחה לא תהיה בפברואר, זאת עבודה של חודש, לא שבוע.
נכון.
למה? השחקנים לא זוכרים בעל פה, נגיד, צ'כוב?
קודם כל, כן. זה הצגות שלמות רבות שלא לא, לא שיחקו כבר כמעט שנה. אנחנו צריכים כרגע להחזיר את הצוותים שלנו הניהוליים על מנת להרכיב תוכנית בהתאם למגבלות. אנחנו עוד לא קיבלנו את התוכנית כולה, אז ברגע שנדע מה המגבלות נוכל לדעת איזה הצגות לשבץ. אנחנו צריכים לתאם עם כל השחקנים את הזמנים שלהם לעלות לחזרות חידוש.
קיצר, יש פה, זה לא הפעלה אוטומטית.
לא, לא, ממש לא.
מתי אפשר לבוא לראות הצגה בקאמרי לדעתך?
אני מאוד מקווה שבמהלך אפריל, איך שנסיים את החגים, כן, זה עניין של לפחות חודש.
תגיד, כמה אנשים מעסיק את התיאטרון הקאמרי?
התיאטרון הקאמרי מעסיק כ-400 עובדים בתלוש משכורת.
כמה מתוכם שחקנים?
כ-70.
כמה מתוך ה-400 וה-70 בחלט?
כולם.
כולם?
כולם, חוץ מ3-4 עובדים מנהלתיים שמחזיקים את כל המערכת. מעבר לזה, אנחנו מקיימים חזרות סלקטיביות להפקה חדשה כזאת או אחרת, כל הפקה שמגיעה, אנחנו מביאים את האנשים הספציפיים שאנחנו צריכים כדי לעלות את ההפקה.
אתה משלם להם בנפרד הזה?
כל מי שאני מחזיר, אני מחזיר מחלט, ואני משלם לו מזכורת, וברגע שהוא מסיים את החזרות להפקה, הוא חוזר חזרה לחלט.
אמן.
ממש ככה.
אנחנו עוד נזכור את התקופה הזו. רן גואטה, הקאמרי, הלוואי שיכול לחזור למקומו בשלום כמה שאתה אומר, תודה.
אני גם מקווה שתהיה חיוך גם לצופים לקהל, וגם לנו, לעובדים, לשחקנים, לכולם.
חד משמעית. חיוך
ותרבות. תודה רבה.
ביי. יוסי יהושע, ידיעות אחרונות, שלום.
שלום לך, שלום. ערב טוב.
מה נשמע?
ברוך השם, אתה יודע, אנחנו...
אתה בסדר, אריה, אתה שורד?
כן, אני שומר על הבונקר תחמושת שלי פה כמו שצריך.
לא, כי אצלכם, יוסי, העניינים קצת יגעים, אז בוא נתחיל, יש מלא נושאים. קודם כל, צהל מפרסם תוכנית נגד המשקורים.
צהל מפרסם, אתה מבין? צהל מפרסם. אתה מבין, אריה, הוא לא יכול להגיד, יוסי יהושע מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות את התוכנית של הרמטכ"ל.
תראה, אני לא מתערב איך הכתבים הצבאיים מחלקים את הידיעות שלהם. אני, בוא.
תגיד, השודדים לא הסכימו להמשיך לשדוד אם לא יקבלו את התוכנית קודם, בשני העתקים?
כן, אבל תראו, קודם כל, תראה, כשהצבא לא עושה, אז אנחנו מבקרים אותו, ואומרים איך הוא לא פועל כנגד הגנבות, ואנחנו רואינו מה קורה בתקופה האחרונה. וכשהוא עושה, אז מתחילים לשאול שאלות, למה וכמה ומאיפה הכסף וכו. אז בואו נדבר רק דקה על החודשיים שלושה האחרונים, אנחנו רואים עלייה בהיקף גניבות, בעיקר הכדורים, הקליעים, פחות רובים, כי כאן הצליחו לשמור עליהם, וכאן התחילה רפורמה עוד בתקופת בוגי.
או שהם כבר לא צריכים רובים.
נכון, לא, הם לא יוצאים הביתה עם... עם הנשק משאירים בבסיס, רק ביחידות מיוחדות, ולכן פה יש ירידה, אבל כאן אנחנו רואים עלייה ממש דרמטית בגניבה, ממש אלפים, עשרות אלפים. אחת הגניבות האחרונות הייתה של 93,000 כדורים.
אתה יודע כמה חתונות זה 93,000 קליעים?
אני יכול להגיד לך שמישהו שהיה מדד בגולני אמר לי שזה היה בדיוק ההקצבה שלו לאימון 4 חודשים ברמת הגולן לכל הגדוד. לכל הגדוד. וזה בגניבה אחת, והיו גניבות נוספות.
תראה, אנחנו לא יכולים עכשיו לזכור את כל הגניבות, אנחנו רואים את זה, העלות של התוכנית 150 מיליון שקל, כל בסיס יהיה לו קבט, בוא, בקבטים ומשכורות ותפקידים הם ינצחו את זה, בסוף לדעתי העניין זה לתת לחייל סמכות לתקוע כדור ברגל של גנב בדואי או לא בדואי, שעומד מולו ומסתלבט עליו.
אני אגלה לך, בין לפני 3 שנים ב-2017, כבר הייתה שינוי את הפקודות. ולכאורה אישרו לחיילים לפתוח באש במקרים כאלה, אבל רק לכאורה, כי בפועל נזהרו ליישם את הפקודה הזו שהיא נכנסה לתקפה. ועצה לא עושה זה, אתה רואה את זה במיוחד בצהלים, את האירועים בצהלים שהבדואים מצלמים גם את האירועים, גם יש לנו את הצילומים מצד אחד של המילואימניקים, ומצד שני גם הבדואים מצלמים את האירוע, ולאחר מכן רגע
עצמם בוק של מעשי השוד.
כן, של השלל מצלמים עם זה. וזו פגיעה, באמת זה פגיעה בהרתעה, ותחשבו מה חמאס חושב ומה חיזבאללה, והוא רואה את הקלות שבה אפשר לפרוץ לבסיסים.
ויש גם היום צחי דאבוש, הקולגה שלנו, מפרסם איזה תרחיש ייחוס, שחוליה חמושה מהפזורה הבדואית במקרה של מלחמה, תגויס ותנסה לחדור ממש לפגוע ב... אז זה קצת מרחיק לכת, אתה אומר.
זה מרחיק לכת, אנחנו לא שם, ברור שזה הבסיס...
אמל"ח מספיק יש להם, וגם כוח אדם לא חסר להם.
זה הבסיס המובטח, הבסיס של חיל האוויר, אולי אחד המובטחים הכי מובטח לדעתי, ביקרתי בו גם בשבוע שעבר, ושם זה אירוע אחר. שם בדואי מגיע לשער...
הכניסו אותך?
כן, אתה יודע. נשארו לי להיכנס, אבל הוא בא לשער היציאה, והוא נכנס במאה כמש, והרכב שלו כמובן עלה על דקרנים ונעצר בעקבות זה, ואז הוא ברח. לקח זמן עד שתפסו אותו, אומר מפקד הבסיס, לקח בערך 10 דקות עד שהוא ברח, כי אני ראיתי את הנקודה שבה הוא קפץ 4.5 מטר, כולל טלטלית. זאת אומרת, וזה בחור שכבר גם נפצע. כן, אז אני חושב שאת הבחור הזה צריך לגייס לאחד מיחידות הקומנדו שלנו, עם היכולות האלה שהוא הבקין, אבל אתה צודק בן, צריך ליישם את הוראות הפתיחה באש. אבל הרעיון כאן בתוכנית הזו, קודם כל להחשיף את כל הנושא הזה, את כל מערך ההגנה של היחידות, של המחנות, תחת תקצין משטרה צבאית ראשי, הוא יקבע את הטול, הוא יקבע את ההכשרה, הוא ישים קבט, הוא יוציא אותם להכשרה בשבת ובחברות אזרחיות, ויראה איך מבצעים את ההבטחה הזאת טוב יותר. הוא ימליץ על הוראות פתיחה באש והיישום שלהם, שזה יהיה במקום אחד, אני חושב שזה אולי יביא תוצאות
יותר. יש לך להגיד לנו משפט אחד, כי אין לנו זמן יותר, על הפרסום של גיא פלג, מכתב אנונימי שכותב תת אלוף על תת אלוף אחר בצבא.
אני לא מכיר שתת אלוף כתב את זה, אני לא יודע מי כתב את זה, יש איזשהו מכתב אנונימי נגד תת אלוף, אני בספק אם התת אלוף הזה יהיה אלוף.
מה ראשי התיבות של שמו?
עזוב, לא נעים, כי גם לא נפתחה חקירה, אתה יודע, אני לא רוצה, בוא לא נהרוג את הבן אדם.
בסדר, צודק.
אם הייתה חקירת מצח, או יש חשדות, אין לי בעיה לדבר על זה.
ולאף אחד אין כוח לעוד פרשת הרפז עכשיו. יוסי ישוע, תודה.
תודה רבה לך.
אז אחרי יוסי, פרסומות, ואז בוקי, בוקי נאה, רוזנשטיין, חכו לנו. בוקי נאה, שלום.
ערב טוב לך.
שלום לכם, אנשים נכבדים.
תשמע, קראתי משהו היום שמתאר מישהו. בהדרגה הצליח לחשוף אודות עצמו, והצליח להציג גם את החלקים הפחות טובים באישיותו, ביטא סובלנות וכבוד כלפי האחר. על מי זה נאמר?
זה מה שכתוב בהחלטת בית המשפט על זאב רוזנשטיין.
לא, ועדת השחרורים.
ועדת השחרורים, כן.
טוב, אני רוצה להפסיק פה את המסיבה, הלו, זה שכן שלי, הולכים לשחרר אותו.
מה? הולך לשחרר בעוד 9 חודשים. בינתיים המדינה תגיש ערעור, כי המדינה לא מסכימה. המדינה לא מסכימה כי המדינה טוענת שהוא עדיין מאוים, שהאויבים שלו שיושבים בכלא עדיין יכולים לשלוח מישהו להוריד אותו. זה נראה לי, אתה יודע...
זאת אומרת, כלא זה עכשיו כדי להגן על אנשים, אני מבין.
תשמע, יושבים בכלא אנשים ששלחו אנשים להרוג וכולי בגלל רוזנשטיין שפעם היה האיש הגדול ומה שנקרא דפק אותם. דפק אותם והם עדיין חושבים, למשל אחים אברג'יל, עדיין חושבים שהוא שלח לרצוח את אח שלהם יעקב. רצח שכיסה ידידי בן כספית כשהיה כתבנו בשפלה פעם.
באמת?
בכניסה לבית שלו ברחובות.
איפה את זה עכשיו?
לפני 90 שנה.
רגע, בוקי הוא יושב כבר? כמה זמן הוא יושב? הוא נידון ל-17 שנה.
רוזנשטיין יושב 17 שנים. וזה מכיוון שכך, אני דיברתי לפני 5 דקות עם השותף שלו, זה שקיבל 20 שנה וכבר השתחרר. תשמע, בגיל 67, כשאתה יוצא מהכלב, יש לך שתי וילות מפוארות. יש לך בחשבון בנק צדדי כמה מאות שקלים. אז אני פוגש את החבר'ה של המחזור הזה בבוקר בים, נוסעים על אופניים ועושים ספורט ושותים קפה מול הגלים. אתה לא רוצה להסתבך שוב אפילו לא בעבירת חנייה, כדי לא להיכנס לכלא. לרוזנשטיין היה 17 שנים זמן לחשוב ולהגיע למסקנה שכל שותפיך בוגדים בך, כי זה הכל עניין של אינטרסים וכסף, ולהגיע למסקנה שגם הפשע לא משתלם, והוא יכול עכשיו לחיות עד סוף ימיו, הוא כבר בן 67 או לא ילד, הוא גם כבר 10 שנים חולה
בוקי,
בסרטן.
בוקי, אתה שוכח שגם אנחנו לא כאלה ילדים. מה, הוא חולה בסרטן גם?
הוא חולה בסרטן כבר 10 שנים בסרטן האור, ויש לו נינים, אתה יודע, יש לו נינים.
די.
עכשיו, אז הוא לא ילך עכשיו לשדוד, והוא גם הוא לא, הוא יודע שאם הוא יעשה, אם הוא ישקיע בעסקת סמים כמו שהוא עשה בעבר, בסוף הבלדר ברחוב יבגוד וזה יגיע עד למעלה, ואם הוא יגיד למישהו, תזמינו שכיר חרב להרוג את בן כספית, בסוף...
לא, לא, את תכניס הרעיונות פה לאנשים.
בסוף זה יגיע, לבסוף יהיה מזה תיק, הרי הוא קיבל 12 שנים על האקסטזי בארצות הברית, ואז הביאו איזה עד מדינה מספרד שסיפר שהשותף שלו שם טוב מכתבי הזמין בשבילו שכירי חרב שיעבור לפה להרוג את יעקב וניסים אלפרון, והמשטרה עקבה אחריהם חודש ימים בארץ אחרי שכירי החרב, והם בסוף נסו חזרה בלי להרוג, אבל זה היה קשירת קשר, אז זה עוד 5 שנים. תשמע, אנשים בגיל הזה יגידו לך כולם, הפשע לא משתלם. יום אחד בכלא לא
שווה. אתה בעד השחרור,
שווה,
בקיצור.
אבל עם שתי וילות, כנראה שהוא ישתלם.
תשמע, אני פה, בסלוט, יש להם, אתה יודע,
אגב, זה אריה טעם. אמר, אני מתנגד, אני חושב שהדברים יצאו מהקשרה, אם הפשע לא משתלם. זה אריה טוען שזאב רוזנשטיין כן ישתלם, ואני חושב, וזה...
נדלנית, אני מתכוון בצד הטוב של העניין.
תראה, אני לא בעד ואני לא נגד, זה לא עניין שלי. ואם תשאל אותי, אם יש אנשים בחוץ שרוצה לסגור איתם חשבון, אז זה לא עבריינים. מי ש... רוזנשטיין לדעתי ירצה לי פעם לתת להם איזה בוקס בפנים. יש 2 קציני משטרה, אחד שקוראים לו אבי נוימן והשני שקוראים לו היה קצין המודיעין של היחידה המרכזית, והם בישלו לו את התורה סביב העולם ושלחו אותו לבצוע.
כמה טוב לדבר איתך, תודה.
תודה
יום
רבה.
יום טוב לכם, ביי, להתראות.
עורך ומפיק אסף נבו, לא נתתי קרדיטים בהתחלה, אחרי השידור אילי קונפלד, אז פעמיים, אסף ואילי, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, הכינו ספורט עם קופון וללי, פשע כן משתלם טוב.
נשמע לפחות ככה, להתראות מחר.